באוקטובר, ספייסיקס מתכננים לשגר 4 אסטרונאוטים מקייפ קנאברל, פלורידה, לתחנת החלל הבינלאומית. אחד האסטרונאוטים, אזרח יפני, שמשוגר מטעם ג'קסה, סוכנות החלל היפנית. ועכשיו, מי שמכיר אותי יודע שאני בן אדם די אופטימי מטבעי. אבל כולנו יודעים שעסקי החלל הם מסובכים, אומרים שספייס איז הארד. אז אני מדמיין לעצמי כל מיני תרחישים לא נעימים. למשל, השיגור מצליח, אבל השלב השני של המשגר מתנתק ולא מצליח לנחות חזרה, ומתרסק על עיירה באוסטרליה, הורס מספר בתים והורג 7 בני אדם. סיפור לא נעים. ממשלת אוסטרליה באה בטענות לספייסיקס, וספייסיקס טוענת שמכיוון שהשיגור היה מאדמת ארצות הברית, ממשלת ארצות הברית אחראית על ההתרסקות. ואם זה לא מספיק, אז כעבור חצי שנה, האסטרונאוט היפני חוזר לכדור הארץ. אבל מערכת הבקרה של החללית כושלת, והאסטרונאוט מוצא את עצמו מול חופי צפון קוריאה, אויבת יפן, מוקף על ידי כוחות צבאיים צפון קוריאנים. צפון קוריאה איננה חתומה על אמנת החילוץ, ומחליטה לקחת את האסטרונאוט היפני בשבי. עכשיו, ציירתי פה סתם שני מקרים שעלו לי בראש, כאילו לפני זה, שקשורים לאמנת החילוץ, שמתייחסת למקרים בהם אסטרונאוט זקוק לעזרה, או השבה של ציוד ששוגר לחלל. השם של האמנה הזאת באנגלית זה Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts, and the Return of Objects Launched into Outer Space. וזו רק אמנה אחת מתוך 5 אמנות חלל. תגידי, מתי קם הצורך הזה לכתוב אמנות חלל ולהסכים עליהן, ולמה בכלל?
הצורך קם בשנות ה-60 וה-70, התחילה פעילות חלל יותר משמעותית, בעיקר על ידי המעצמות, אבל העולם הבין שזה תחום שמתחיל להתפתח.
מעצמות רוסיה או ברית המועצות אז וארצות הברית.
ברית המועצות וארצות הברית, נכון. זה קם על רקע המלחמה, הם בעצם התחילו להתנסח על רקע המלחמה הקרה. מדינות הבינו שצריך כללים לפעילות בחלל, כי שום דבר שחל על כדור הארץ לא חל בחלל. החל מדיני תעופה, וכלה בהתנהלות, אפילו דיני קניין, התנהלות של שני אנשים שנמצאים בחלל, נזיקין, יש שם המון, כל מיני כללים שבעצם מסדירים את ההתנהגות שלנו על פני כדור הארץ, ולא חלים בחלל, אלא אם כן אנחנו מחליטים שהם חלים בחלל, והשאלה היא איך.
אז זאת אומרת, שנות ה-60, שנות ה-70, ברית המועצות וארצות הברית זה שני הגופים הגדולים שמקדמים את זה. איפה זה מקודם? באום? במקום כן. אחר?
זה מקודם במה שאנחנו קוראים לו קופוס, Committee on Peaceful Uses of Outer Space. זו בעצם ועדה של האום, שקמה בשנת 57-59 התחילה לפעול, וזאת בעצם עד היום מדורת השבט, של המשפט הבינלאומי בתחום החלל. בוועדה הזאת, בקופוס, גובשו האמנות, אומצו, נוסחו, שנים על גבי שנים של מסע ומתן של כל המדינות שחברות בקופוס, שלאט לאט המספר הולך וגדל. היום נדמה לי שיש או 97 או כבר 102, אני לא בטוחה בדיוק, אבל זה כל שנה הולך וגדל ב5-6 מדינות נוספות.
אוקיי.
Okay. בזמנו זה היה כמה עשרות בודדות.
אוקיי, okay, אז התחיל מרוץ לחלל, 57 שוגר ספוטניק הלווין הראשון, ואחרי זה בעצם התחילו המעצמות גדולות להגיד, בואו ננסח איזה שהם חוקים פה, שיעזרו לנו לחיות במקום הזה החדש שנקרא חלל. קודם כל אני רוצה להציג אותך. קרן שחר, ברוכה הבאה לעל חלל.
ברוכים הנמצאים.
את בוגרת תואר ראשון ושני במשפטים, ותואר שני נוסף בלימודי דיפלומטיה וביטחון. את מומחית בחוק בינלאומי ומשפט של אמנות, בין היתר בתחומי חלל, סייבר, גרעין, ייצוא ועוד. בעבר שירתת כמנהלת של מחלקת אמנות בינלאומיות וכמנהלת של מחלקת משפט בינלאומי כללי במשרד החוץ, בנוסף להיותך יועצת מדינית למשלחת ישראל לאום בניו יורק. את סגנית בחירה ליועץ המשפטי של משרד החוץ, ובשנת 2017 מונית לתפקיד של סגנית יושב ראש הוועד המנהל של קופוס, שזו הוועדה שגיבשה את אמנות החלל של האום, מה שציינת מקודם, ומתוקף תפקיד זה את מייצגת בעצם קבוצה של מדינות מערביות, כוללת ארצות הברית, קנדה, מדינות אירופה וכמובן ישראל. אז שוב, ברוכה הבאה לעל חלל, ומעכשיו אני אשקול מילים.
We have situation go. 9090, Roger. You're looking good for translight.
תשמעי, אחד מהקורסים שאני הכי אהבתי בתואר במנהל עסקים שעשיתי היה קורס בדיני עסקים. המרצה היה השופט איתן אורנשטיין, נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב. תשאלי אותי למה אהבתי את הקורס הזה.
למה אהבת את הקורס הזה?
או, אני אגיד לך. כי כל שיעור השופט אורנשטיין היה מתחיל ב, תשמעו קטע, זוג חברים רצו לסחור דירה, בעל הדירה ביקש מהם לחתום על מסמך, כזה וכזה, והוא היה ככה נכנס לכל מיני פרטים, סיפורים שהם חצי אמיתיים, חצי לא אמיתיים, אבל זה היה מאוד מאוד מעניין. ואז החלטתי לעשות איתך משהו דומה. אז תשמעי קטע. פעם הסבירו לי שבגלל איזה לופ הול בחוק, מישהו ניחס את אדמת הירח לעצמו, ומותר לו עכשיו למכור את אותה קטעים מתוך אותה אדמה, וכמובן שהציעו לי לקנות חלקה על הירח, ואני משער שזה קרה לעוד כל מיני מאזינים פה. אז בואי נדבר רגע על המקרה הזה. אפשר לטבוע חלק מגרם שמימי ואז למכור אותו?
השאלה החשובה היא אם קנית.
חס וחלילה, אני לא מאמין בשטויות האלה.
טוב מאוד. כי באמת, גם הירח וגם החלל עצמו, הם בעצם לא בריבונות של אף אחד. זאת אומרת, יש ממש עיקרון מנהגי שמחייב את כל המדינות, שהוא גם מעוגן ב-OST, באמנת החלל החיצון מ-67, שבעצם קובע שהיעדר בעלות של אף מדינה או גורם באשר הוא, לא על הירח, לא על גוף שמימי אחר, וגם לא על סלוטים בחלל. היה גם פעם באמת קרה שכמה מדינות משווניות ניסו לטעון בעלות על המסלול.
הגיאוסטציונרי שסביב קו המשווה.
נכון, לפני איזה 30 שנה. זה לא כל כך הלך להן, אבל רבים ושונים, מגוונים, ניסו לטעון בעלות על כל מיני חלקים בחלל ובגופים שמימיים, וזה לא תופס.
מעניין, אז למי שמאזין פה וכן קנה חלקה על הירח, התעודה הממוסגרת הזאת אצלכם בבית כנראה לא שווה הרבה.
תשמעי, אמא שלי אומרת שזה נורא רומנטי לקבל תעודה של בעלות על הירח, אבל עד שהסברתי לה שזה לא אומר שזה דבר.
נכון, יכול להדפיס אחת כזאת בבית. אז תשמעי עוד קטע. ב-27 למרץ 2019, הודו שגרת טיל. הטיל הזה עלה ועלה, הגיע לחלל ופגע בלוויין הודי. השיגור הזה היה מכוון, ומטרתו הייתה להדגים יכולת נגד לוויינים. הלוויין שלהם, הם כמובן פגעו בלוויין הודי, הלוויין שלהם התפרק למאות חתיכות, ויצר ענן של חתיכות המסכנות את הלוויינים האחרים, וגם את תחנת החלל הבינלאומית ואת האנשים שעליה. אבל רגע, הודו חתומה על אמנת החלל החיצון שנכתבה ומנוהלת על ידי ועדת קורפוס, שאני מזכיר שוב, זה קיצור של Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, אז איך זה מסתדר שיורים נשק בליסטי על לוויין שנמצא בחלל, בזמן שחתומים על אמנה לשימוש בחלל למטרות שלום? איך זה יכול להיות? איך?
זה מערב כמה שאלות משפטיות רלוונטיות. החל מהשימוש בחלל לצורכי שלום, שתכף אני אדבר על זה קצת, וקלה בספייס דברי, שזה נושא שהוא ממש חם עכשיו בכל הפורומים של חלל והעיסוק בו.
ספייס דברי, זבל חללי שמסתובב לו שם למעלה.
סולת חלל.
סולת חלל, נכון.
אז לגבי השימוש בחלל לצורכי שלום, העיקרון החל הוא ש... והוא באמת קבוע ב-OST, שאמרנו שהיא האורים והתומים שלנו בענייני חלל. העיקרון הקובע הוא ש... אסור בתכלית האיסור להציב נשק להשמדה המונית. לא על גופים שמימיים ולא בחלל. זה לא היה מקרה בהודו, לא רלוונטי. אסור, אבל לא רלוונטי. ההוראה השנייה שקובע ה-OST היא שיש להשתמש בגופים שמימיים למטרות שלום בלבד. כלומר, exclusively for peaceful purposes.
טוב,
ה-OST
זה...
לא מתייחס לחלל. הוא מתייחס לשימוש בגופים שמימיים, להצבה של דברים על גופים שמימיים. ולכן יש בעצם באמת איזה סוג של לקונה. הרבה משפטנים ניסו להשלים את הלקונה הזאת, גם על ידי פרשנות. בעבר היה נהוג לומר שמיליטריזיישן בחלל מותר. מה זה מיליטריזיישן? זה בעצם כל השימוש בחלל שנועד לגבות או לתת סיוע לכוחות על פני כדור הארץ. זה GPS, תקשורת, צילומים, שזה לגיטימי. בעבר, זה מה שנהגו לומר בעבר, שזה לגיטימי, ו-weaponization לא לגיטימי. weaponization זה אומר ממש נשק, חלל נגד חלל, קרקע נגד חלל. התיאוריות האלה שלימדו בכל דיני החלל הבינלאומיים קצת השתנו במיוחד בשנים האחרונות. וכיום כשלאמריקאים יש חיל חלל.
נכון.
ואני לא רוצה לציין, להזכיר שגם חיל האוויר שלנו נקרא כבר לפני די הרבה שנים, חיל האוויר והחלל. אבל אנחנו לא במשחק הזה כרגע, שלא ישתמע אחרת. כן. אז גם האמריקאים שהקימו את זה, וגם יש להם את כל הדוקטרינות הצבאיות בחלל. גם יש הרבה מאוד עיסוק של צבאי, זאת אומרת של דיני לחימה בחלל. יש כל מיני manuals שיושבים ומגבשים מה מותר ומה אסור לעשות בהקשרים של מלחמה בחלל, של דיני לחימה בחלל. מה הן מטרות לגיטימיות, מה הן מטרות שאינן לגיטימיות, מה מותר לעשות, מה לא, מה נחשב תקיפה, מה נחשב הגנה, מאוד מאוד מפורט. לאור כל זה, נתחיל, אני מלכתחילה, התשובה שלי אליך, היא שזה לא בהכרח לא לגיטימי, אוקיי? זאת אומרת, אין כלל שאוסר על מה שההודים, או כל מישהו, כל גורם או מדינה אחרת עושים, בחלל שאינו נכנס לגדר peaceful purposes only, כי exclusively מתייחס רק לגופים השמימים. celestial bodies, אוקיי? זה אחד. לגבי מה שעוד הוא עשתה...
ואמריקה וסין לפניה.
כן, אני... כמובן שהיו היו תקדימים לדברים האלה. מה שבקופוס עלה בדיונים, בעצם בקופוס מדינות קצת ככה מוציאות כיתור. על כל מה שקורה. מישהו עושה משהו בחלל, מישהו מנחית חללית, בצורה רכה או לא, מישהו משגר משהו, כל דבר שקורה בחלל, בקופוס מדינות גם מספרות על זה, וגם אחרות מוציאות קיטור. אז המקרה ההודי נדון בקופוס דווקא בהקשר באמת של ספייס דברי, שיש המוני חתיכות קטנות, שחלקן באמת כבר נכנסו לתוך האטמוספירה ונשרפו, אבל חלקן עדיין נשאר שם. שיכולות לפגוע וליצור נזק לספייס אסטס, ללוויינים, חלליות, מה שזה לא יהיה שם שאם הם יתנגשו בו, והן לא כאלה שאפשר להגות, או אין להם יכולת היגוי, אי אפשר להזיז אותם, או אין שליטה עליהם. ספייס דברי במובנו הקלאסי. אני יכולה לדמיין שאם אחד החלקים האלה ייצור אכן נזק ממשי, באיזשהו לוויין, אז ניכנס לתחום.
אמנת הנזיקים.
יפה.
עשיתי שיעורי בית, את רואה?
אבל אני רק חייבת לציין בהקשר הזה, שיש בעיה מאוד גדולה של ייחוס. אתה לא יכול, על אף שאמריקאים עוקבים אחרי רוב העצמים, שהם מעל גודל של 10 סנטימטר, לא תמיד אפשר לייחס מה נוצר בגלל מי. ולכן יש קושי מאוד גדול בהפעלת אמנת הנזיקים, או החבות הנזיקית, או הוכחת החבות הנזיקית.
בחלל. אז אוקיי, אז זה מוביל איתי לשאלה הבאה, מה בעצם התוקף של האמנות, אנחנו דיברנו בינתיים, הזכרנו לי 2 או 3 אמנות, אנחנו תכף נזכיר עוד, מה התוקף של האמנות האלה? זאת אומרת, מדינות מחויבות לאמנות מבחינה חוקית, אם הן חתומות על זה, אפשר לתבוע מדינה על הפרה, אפשר בכלל לאכוף את האמנות האלה באיזושהי צורה?
אוקיי, אז קודם כל, בתור מנהלת מחלקת אמנות בינלאומיות לשעבר, אני חייבת לומר שחתימה זה לא האישו, אלא אישרור, הצטרפות. כי מדינה יכולה לחתום על אמנה, אבל היא עדיין לא מחויבת עליה, רק שמדינה מאשררת אותה בממשלה שלה, ומודיעה על האמנה שהיא אישררה, אז היא מצטרפת ומחויבת. עכשיו, אמנות מחייבות את המדינות שהצטרפו אליהן, מחייבות מבחינה משפטית. כל אמנה, יש לה את ה... מנגנונים שלה, אבל אני מדברת על אמנות באופן כללי, לא בהכרח אמנות חלל. כל אמנה יש לה את המנגנונים שלה לאכיפה. לא תמיד יש מנגנוני אכיפה יעילים, אפקטיביים. במקרה של אמנות החלל, אחד יש את קופוס, שאליו הרבה פעמים מביאים טענות ושאלות וויכוחים ומחלוקות. ומלבד זה יש את בית הדין לבוררות, בית הדין הבינלאומי לבוררות בהג, ה-PCA, Permanent Court of Arbitration, שיש לו ממש תת, איך אני אקרא לזה, תת מחלקה, שעוסקת בחלל, ממש בבוררויות לפי, בענייני חלל, ומחלוקות קשות מובאות ללב.
אז יש דרך לאכוף את זה, עד כדי אני אמשר, כי מהג יגידו למדינה מסוימת, עברתם על המנה, תשלמו, לא הכנו את המדינה לכלא, כן?
אם
לא...
המדינה מגיעה לדיון בהג, זה אומר שהיא הסכימה לבוררות, ואז היא מקבלת על עצמה, אבל תעזוב רגע את מיעוט המחלוקות מגיע באמת להג, הרבה פעמים אלה מחלוקות שנסגרות ברמה הדיפלומטית. באופן כללי, בעולם הדיפלומטי, מדינות סוגרות הרבה פעמים מחלוקות ברמה הדיפלומטית, ולא הולכות, לא פונות לערכאות משפטיות. לפעמים כן, אבל בהתחלה תמיד מנסים לפתור את זה יפה.
אוקיי. עכשיו, את הזכרת את אמנת החלל החיצון, The Outer Space Treaty, שהיא האם כל האמנות כזה. היא ניסחו אותה ב-67, כ-10 שנים אחרי ספוטניק, הלוויין הראשון. במה האמנה הזאת היא עוסקת? באופן כללי, ככה ב-high level?
האמנה הזאת מאגנת עקרונות שכבר, אגב, אומצו בשנת 63 בעצרת האום. הייתה החלטה על הצהרה, על עקרונות שמסדירים את הפעילות האנושית בחלל. האמנה הזאת מאגנת, ההצהרה, אגב, היא לא מחייבת. היא ממש מסמך הצהרתי בלבד, החלטה של עצרת האום איננה מחייבת. האמנה יגנה את העקרונות האלה בתוכה. האמנה מתייחסת לכך שהחלל פתוח בפני כל המדינות ולטובת כלל האנושות. היא מדברת על היעדר בעלות שדיברנו קודם. על שימוש בחלל לצורכי שלום, שוב במידה מוגבלת כמו שהזכרנו קודם.
נתון לפרשנות מסתבר.
היא קובעת שהאסטרונאוטים הם שליחי האנושות, שזה הסעיף שמדבר על זה. הוא באמת אחר כך זה שפותח לכדי האמנת הרסקיו, של גם שחייבים להגן על אסטרונאוטים, חייבים להציל אותם, וגם להחזיר על הדרך גם חפצים.
כן, תכף נדבר על זה קצת.
אוקיי, היא מתייחסת גם להרבה דברים אחרים, כמו אחריות של מדינה על הסקטור הפרטי שלה. כבר אז, כשלא הייתה פעילות של סקטור פרטי בכלל בחלל, כבר אז דיברו על זה שכל מדינה אחראית כמובן על הפעולות של עצמה, אבל גם על כל פעולה של מי מטעמה, כולל הסקטור הפרטי שלה. שזה משהו שמאוד רלוונטי לימינו. היא מדברת גם על אחריות נזיקית, על מניעת זיהום בין פלנטרי, שאולי ניגע בו קצת אחר כך.
נכון.
היא בעצם קובעת את כל העקרונות היסודיים, את כל היסודות לפעילות של האדם בחלל.
ממנה גם נגזרו בעצם כל, היא הייתה אם כל האמנות, ממנה נגזרו עוד אמנות חדשות לאורך השנים.
חדשות זה עניין של, עניין יחסי, אבל...
נכון, שם בשנות ה-60 וה-70. אז הזכרנו את אמנת החילוץ, ויש שם כמה נושאים מעניינים. למשל, האמנה מתייחסת לאסטרונאוטים, נכון?
נכון.
קראת לזה שליחי האנושות, זה מוזכר ככה. אבל האם כל מי שטס לחלל נחשב לאסטרונאוט? נגיד... כשחברת וירג'ין גלקטיק בקרוב תטיס תיירי חלל לחלל, הם יחשבו לאסטרונאוטים?
זאת שאלה שנידונה, ממש, זה מסוג השאלות שקופוס בעצם קיים בשבילן. כל השאלות של ההשתנות, של השינויים שעובר עולם החלל, בטח, בוודאי בשנים האחרונות, אבל גם בכמה עשרות שנים האחרונות מאז שהאמנות אומצו. אין תשובה מדויקת על הדבר הזה, אבל זאת באמת דילמה. האם כל תייר, האם אתה מתייחס לכל תייר בחלל, כאילו הוא אסטרונאוט והוא זכאי לכל ההגנות שאסטרונאוט זכאי להם? האם אתה מתייחס לאנשי צוות ככאלה? האם אתה נותן דרגה מסוימת של זכויות או הגנות לאנשי צוות ומשהו אחר לתיירים עצמם? כאילו, יש באמת הרבה שאלות שקשורות לתיירות חלל שעולות, וככל הנראה יצטרכו פרשנות, או שנצטרך להוציא איזושהי פרשנות לאמנה הזאת, או שקופוס יצטרך להוציא גיידליינס או משהו כזה לגבי תיירות.
חייב לשאול, וזה יתחבר לשאלה שאני אשאל בהמשך, תיירי חלל כבר קיימים בערך 20 שנה. כבר לפני 20 שנה שלחו הראשון אני חושב היה דרום אפריקאי בשם שטלוורת' שעלה לחלל, או אולי, אולי זה היה דניס טיטו, אני כבר לא זוכר, יש כבר איזה 15 שנה תיירי חלל, אז איך קרה שרק עכשיו עדיין מדיינים בזה כאילו, ואני אדבר על זה עוד מעט בהמשך.
אז זה לא נעים לי לומר, אבל אפילו עדיין, זה לא עדיין מדיינים על זה, מתחילים.
וואו.
המשפט באופן כללי, ואני מניחה שזה מה שתרצה לשאול בהמשך, אבל המשפט באופן כללי משתרך הרחק מאחורי ההתפתחות הטכנולוגית והפרקטיקה של מדינות והיזמות המסחרית. אין, אגב, כמעט בכל תחום, לא רק בתחום החלל, גם בתחום הסייבר, גם בתחומים אחרים, אז זה לא מפתיע.
נכון.
מה שמפתיע זה שלוקח לזה כל כך הרבה זמן, וזה נובע מהפרוצדורות ומתהליך קבלת ההחלטות בקופוס, שאם תרצה נוכל לדבר על זה קצת אחר כך.
אז אני אשמח, באמת אני אעלה על זה, יעלה את זה עוד מעט. אז עוד שאלה בהקשר הזה של האמנה הזאת. אז האמריקאים למשל מתייחסים לחלל כאזור שנמצא 80 קילומטר מעל פני הכדור הארץ. ושאר העולם מתייחס ל-100 קילומטר כגבול שממנו מתחיל החלל. אז מה קורה נגיד עם אסטרונאוט אירופאי מגיע לגובה 90 קילומטר וזקוק לעזרה? כאילו, מחויבים לעזור לו או לא מחויבים לעזור? הוא לא בחלל על פי האירופאים עדיין.
אז אוקיי. אז קודם כל זה לא שאר העולם. זה לא האמריקאים מול שאר העולם.
אוקיי.
זה נכון שהאמריקאים מתייחסים לדעתי ל-82 קילומטר. כגבול.
אתה קשור למיילים איכשהו.
נכון.
אוקיי.
ושאר העולם מתייחס לקרמן ליין, שזה בערך 100 קילומטר. יש מדינות שיש להן הגדרות שונות, יותר פיזיקליות, יותר, זאת אומרת, יש מגוון דעות. זה, למשל, נושא שנדון בקופוס לדעתי יותר מ-10 שנים. ולפני שנה בדיונים החליטו ש... נראה לי שכדאי, זאת אומרת שנראה לנו, שכדאי לא להחליט, שאין שום דרך...
על איפה מתחיל החלל.
על איפה מתחיל החלל. ושכל מדינה תתייחס לתנהג על פי הפרקטיקה שלה. עכשיו, זאת לא, עצם התובנה הזאת שהגיעו אליה בקופוס היא עדיין לא החלטה. אנחנו מחכים, היינו אמורים להחליט על זה השנה, רק שהשנה נדחו כל המפגשים בגלל הקורונה. זה משהו שיגיע בקרוב, ולשם זה הולך בינתיים. לעשות איזה סדר, או אולי איסוף של כל הדעות, או כל העמדות של המדינות השונות, ופשוט לומר, זה הקומפנדיום, זה מה שיש, אנחנו לא יכולים להחליט כרגע.
אמרת שלא היו עכשיו פגישות בגלל הקורונה, כל כמה זמן הקופוס נפגש?
קופוס נפגש, המפגש השנתי של קופוס הוא ביוני, למשך בערך שבועיים. לפני המפגש השנתי, זה כבר נגזר כל שנה לפני, בפברואר נפגשת תת הוועדה הטכנית והמדעית, ובאפריל נפגשת תת הוועדה המשפטית. כשזה בעצם בפברואר, באפריל, מכינים את הדוחות לקראת המפגש הכללי ביוני, שם מאמצים את הדוחות של תתי הוועדות, דנים ומגיעים להחלטות, ומגישים הצעה לעצר את האום שמתרחשת בספטמבר-אוקטובר. ואז דנים על זה בעצרת, ומקבלים בדרך כלל החלטה שנותנת את המנדט לקופוס לשנה הבאה, לקראת פברואר שאחר כך.
אני חושב
כל זה לא קרה השנה.
כן, וואו. אני חושב שדיברנו על זה גם, עשינו פרק על יום האסטרואיד העולמי, על Planetary Defense, ואני חושב שזה עלה גם אז, באמת, הוועדה הזו.
יש ועדת מומחים ל-Planetary Defense, שאגב, יש לנו, יש חבר ישראלי בוועדה, אריאל בן עמי.
אני יודע, אותו ראיינתי בפרק.
מעולה. יש כמה ועדות כאלה, שהן ועדות נושאיות, שהן פועלות לצד, כל פעם לצד המפגשים הכלליים.
הזכרנו כמה אמנות, ואני רוצה לדבר על עוד אמנה, היא נוסחה ב-72, והיא נקראת אמנת הנזיקין. והיא מתייחסת לאחריות במקרים שבהם יש נזק בחלל, או על כדור הארץ בגלל נכסי חלל, אני משער. דוגמה טובה לשימוש באמנה הזו היא המקרה של התנגשות בין לוויין רוסי, שכבר יצא מפעולה, ולוויין תקשורת אמריקאי. שני לוויינים התנגשו בחלל, מה קרה בסיפור הזה?
בוא נדבר באופן כללי, בסדר? אני מסתבך פה עם אף...
יאללה. מה קורה כששני לוויינים בחלל מתנגשים?
אוקיי, okay, אז באופן כללי, אמנת הנזיקין היא קובעת משטר נזיקי יחסית פשוט. כל נזק שגורם גוף חלל, לוויין, משגר, על הקרקע או בתוך האטמוספירה, זו אחריות מוחלטת. של מי האחריות המוחלטת? של המדינה המשגרת, שתכף נגיע לזה, זאת הגדרה ממש לא פשוטה. כל נזק שנגרם בתוך החלל, כבר כשיוצאים לחלל, זאת כבר אחריות לפי אשמה. כמו בתאונות דרכים יש אחריות מוחלטת, אם אתה פוגע ממישהו מאחור, ואחריות לפי אשמה אם אתם מתנגשים שניכם. ואז האשמה יכולה, מעריכים את האשמה על פי כל מיני קריטריונים. האם יכולת להסיט את הלוויין שלך? האם הייתה לך יכולת היגוי? ולכן אמרתי קודם לגבי השברים שאין להם שום, אין שום שליטה עליהם. האם יש לך יכולת היגוי? והזזת אותו. כאילו, האם מזערת את הנזקים כמו שיכולת לעשות? האם מלכתחילה עשית, פעלת בדיו דיליג'נס ובדקת את המסלול ולא נכנסת למסלול של מישהו אחר, לא שיגרת בצורה רשלנית? אז בעיקרון לשאלה שלך, בודקים אשמה.
אוקיי.
ואם יש ביטוח צד ג' אז מפעילים אותו, וכדאי שיהיה.
כן, במיוחד בשיגורים אני יודע שיש באמת הרבה פעמים ביטוח צד ג'. עכשיו, האמנת נזיקין מתייחסת גם לנזק שנגרם לא רק בחלל, אלא גם על גרמי שמיים שונים. אז אני, יש לי עוד שאלה מתוחכמת שלי. זה שהחללית אפולו השאירה על הירח מלא סקיות של צועה אנושית, של האסטרונאוטים, זה נחשב לנזק? כאילו, ונגיד, מה קורה עם ציוד טכנולוגי שהושאר על הירח? יש גם חלקים של אפולו שם, יש גם חלקים של חללית ישראלית שם. הדברים האלה נחשבים לנזק? אנחנו חייבים כסף למישהו?
אוקיי, אז התשובה הראשונה, כעורך הדין שעובדת בממשלת ישראל, אנחנו לא חייבים כסף לאף אחד.
בדיוק.
אבל התשובה שעולה בקנה אחד עם מה שאמרתי עכשיו, זה שזה יותר בתחום של זיהום בין פלנטרי. כלומר, אם הייתה התנגשות והיה נזק לאיזשהו גוף, לספייס אובג'קט, אז היו בודקים את האשמה, וזה היה על פי המשטר המשפטי של אמנת הנזיקין. במקרה של הירח, זה תחת המשטר של, של זיהום בין פלנטרי, שזה כבר עניין אחר, כל שיגור צריך לעמוד בכללים של קוספר. קוספר זה Committee of on Space Research, שיש להם כללים שבעצם נחשבים מחייבים את כולם, עם דרגות קוספר, של למשל, אם אתה משגר משהו שלא נוחת על שום גוף שמימי, רמת הזהירות שלך צריכה להיות מאוד מאוד נמוכה. זאת אומרת, אתה לא צריך לנקוט באיזה אמצעים מיוחדים. אם אתה מנחית משהו על הירח, שהוא לא, שאין בו שום דבר
ביולוגי,
או בעיקרון אתה צריך לעבור איזשהו סקרינינג מאוד מאוד נמוך גם, זה קטגורי 2. זה לא נחשב לאיזה משהו היסטרי. הדבר, הקטגוריה הכי גבוהה זה הנחתה של בני אדם, למשל על מאדים. או בעצם כל דבר שקשור גם להגעה לכדור הארץ ממקום שאתה לא יודע מה ההשלכות שלו, ומשהו שהוא מסכן איזשהו כוכב או מקום אחר.
זה מזכיר לי קצת איזה כתבה שקראתי בוויירד לפני איזה שנה על דובוני מים שנחתו ביחד עם החללית בראשית על הירח, שהחבר'ה מספייס האל בכלל לא היו מודעים לזה, ואיזשהו קבלן חוץ שעבד איתם מסתבר שם להם יצורים חיים ביולוגיים, אמנם בתרדמת, או מתים, אני כבר לא זוכר מה זה היה.
בתרדמת,
על החללית, והם היום נמצאים על הירח, אז אני משער שיש מחלוקת עכשיו, זאת אומרת, Space.il באו והכריזו, לא ידענו. הארגון שעשה את זה, בא ובעצם הוציא הצהרה לעיתונות שהוא עשה את זה. ככה אני קראתי לזה בוויירד. ובטח עכשיו ארצות הברית וישראל כזה, מה לעשות?
לא, אנחנו ממש, אנחנו כבר אחרי השלב של מה לעשות.
אוקיי.
יש בקופוס, אומצו כללים של Long-Term Sustainability, LTS. זה בעצם הדבר האחרון הגדול, שיצא מקופוס ואומץ גם בעצרת הכללית ככללים להתנהלות אחראית של מדינות.
התנהלות בר קיימה בחלל.
נכון. עכשיו, על פי ה-LTS, ה-LTS כולל המון המון היבטים של התנהגות אחראית.
בוא נגיד רק, אולי למי שלא מכיר את המושג בר קיימה או sustainability, שמדבר על אנחנו נפעל בידיעה שאנחנו משאירים את העולם לדורות אחרינו בצורה אחראית, בלי להרוס אותו יותר מדי.
נכון.
ממש כזה.
עכשיו, וה-LTS הספציפי זה בעצם איך אנחנו פועלים בחלל כדי לא להרוס דברים וכדי לשמר את היכולת פעילות של כולם. אז על פי הכללים האלה, זה בדיוק היה ככה במקביל למסע ומתן הארוך שגם אנחנו השתתפנו בו, גם אנחנו, גם האמריקאים, הרבה מדינות, בקופוס. והיה את הפרויקט של בראשית. אנחנו נפגשנו, משרד החוץ האמריקאי, מחלקת המדינה, ואנחנו, צוות שלי, צוות שעובד איתי על נושא חלל, וממש דיברנו על היישום, על איך פרויקט בראשית עונה על היישום של כל הסטנדרטים שקבועים ב-LTS. זה אחד. זה היה ה-due diligence העקרוני של המסגרת.
טרום פרויקט בכלל. טרום שיגור.
זה מהלך, זה ככה היה בדיוק טרום שיגור. זה היה ממש במקביל לכל, לכל העבודה המעולה ש-Space.il ותעשייה אווירית עשו, וסוכנות החלל בוודאי מול הסוכנות האמריקאית. עכשיו, כשזה קרה, אני, בעצם העדות היחידה לזה שזה קרה, זאת ההצהרה של נובה ספיבק, שהוא
מנכ״ל של אותו תאגיד, כן.
בדיוק. הוא קבלן המשנה שבעצם יצר את הקפסולה שבתוכה הוא טען שהוא שם את הטרדיגרייד, את דובוני המים. אחד, אנחנו
יפה, בתור פרקליט, בתור עורך הדין, אומרת, הוא טען. זאת אומרת, אנחנו לא באמת יודעים מה יש שם, אם יש או אין.
אנחנו באמת לא יכולים לדעת אם זה באמת נכון. האיש קנה לעצמו הרבה מאוד אינצ'ים של פרסום ותשומת לב תקשורתית על הטענה הזאת. אני מניחה, וכולנו הנחנו שאולי יש בזה משהו, כי הוא בעצם הפליל את עצמו. הוא גם לקח על עצמו את האחריות והבהיר
שספייס.il לא ידעו כלום.
לזכותו יש לציין שכשהוא כבר אמר את זה, הוא יצא עם זה, הוא אמר, Space.il לא ידעו שום דבר, אף גורם במדינת ישראל לא ידע על זה כלום. זה אחד. עכשיו, נאמר שזה באמת קרה. דובוני המים האלה הם באמת חומר ביולוגי. הבעיה המשפטית הייתה שזה לא הוצהר בהצהרה שהוגשה על ידי החברה. זה לא הוצר ל-FAA האמריקאי, ל-Federal Aviation Authority, שהיא אחראית על השיגורים, על בעצם בטיחות של השיגורים. הייתה חקירה, Space.il יצאו מזה ממש טוב, זה היה ברור לגמרי שהם לא ידעו, ושהם נקטו ב-due diligence שלהם, שהיו להם, הם פעלו על פי מה שמתחייב בקוספר, בקטגוריה 2 של קוספר, היו להם תוכניות, היה להם, הם ממש היו, הם יצאו מאוד, מאוד מסודרים ופעלו כראוי. והחקירה נסגרה. זאת אומרת, ארצות הברית וישראל, אין להם שום בעיה עם זה עכשיו, שום בעיה ביניהן. אנחנו, מה שחשוב לדעת, זה איך ללמוד מהדבר הזה, איך להפיק לקחים. ובאמת המחשבה היא איך זה לא קורה בפעם הבאה, מה אתה עושה כדי לוודא שזה לא קורה, כי אתה הרי תעשייה אווירית או Space.il לא יכלו לקחת את הקפסולה הזאת, כן. כן, דיסק בצורה, הקפסולה בצורה דיסק, ולפתוח אותו, הרי הוא הגיע אליהם אטום, זה היה במפרט הטכני, אגב במפרט הטכני היה כתוב שלא יהיה שם שום דבר ביולוגי. זאת אומרת, אין שום, אנחנו מנסים להפיק לקחים מהדבר הזה, גלובלית אגב, כולל עם האמריקאים. ודווקא ברמה הבינלאומית זה נחשב למקרה שבו שהוא טוב, שבו כל הצדדים נהגו בצורה הכי אחראית שהם יכלו, ועל פי כל הכללים שצריך להפיק לקחים איך לשנות את זה לאבא כדי שזה באמת לא יקרה. ובפועל יש, אני קראתי על מדענים שממש מתלהבים ממה שקרה שם ו שרוצים, שמציעים, אבל אני לא יודעת, זאת אומרת, זה לא שאני קוראת פה לאנשים, תשלחו איזה משימה לירח לבדוק מה קורה עם דובוני המים, אבל יש כל מיני מדענים שזה מדליק את דמיונם.
אני משער שזה מעניין את כולם באמת לדעת, לא רק מה קרה עם דובוני המים, מה קרה עם החללית, מה קרה עם ציוד שהיה על החללית שרצו להשתמש בו לכל מיני בדיקות וכו'. זה היה מקרה מעניין, אני משער שאנחנו בעשור או שניים הקרובים נדע כבר מה המצב של בראשית. האמנה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה היא אמנת הרישום מ-1975, שהמטרה שלה היא להודיע על שיגורים לחלל. מה כל כך חשוב בלהודיע על שיגורים לחלל? למה צריך אמנה בשביל זה?
אוקיי, אז אחד, לפני שאני מתחילה לענות לך על האמנה, צריך לדעת שישראל, אמרנו יש 5 אמנות, ישראל חברה ב-OST, הצטרפה ל-OST, ישראל חברה באמנת האסטרונאוטים, והיא חברה גם באמנת הנזיקין.
וזהו.
נכון.
3 מתוך 5.
נכון. עכשיו, אם אנחנו מתייחסים לאמנה החמישית, שהיא אמנת הירח, היא כמעט לא רלוונטית, כי כל השחקנים הרלוונטיים לא נמצאים בה. אז בעצם אמנת הרישום היא כן רלוונטית, ואנחנו מדי כמה זמן יש פורום ממשלתי שבודק האם להצטרף או לא. אני רק אומרת שאנחנו כרגע בשלב של לקראת חקיקת חלל לאומית, ואחרי שיהיה לנו חוק חלל, יש מצב שנוכל להצטרף לאמנה. עכשיו, מה האמנה אומרת? האמנה אומרת, כשאתם משגרים, אחרי שאתם משגרים, אין חובה להודיע לפני. בניגוד לדברים אחרים, אין pre-launch notification. האמנה אומרת, אחרי שאתם משגרים, תרשמו את השיגור במרשם. המרשם מנועל על ידי UNUSA, שזה משרד האום לענייני חלל, הוא זה שבעצם נותן את שירותי המזכירות לקופוס. הוא זה שמפעיל גם את קופוס. אז המרשם מנוהל שם, וכל מדינה שמשגרת, היא בעצם צריכה להודיע ולתת כמה דברים, כמו קואורדינטות, מסלול, תאריכים,
איזשהם... מה שידוע בכל מקרה לאמריקאים, לאחר דבר בכל מקרה, נכון? כל פעם שמשגרים אמריקאים, ואני משער שיש עוד גופים כמו הרוסים והסינים, סביר להניח, יודעים, ויש הרבה מאוד אני אקרא לזה חובבנים, זה לא חובבנים, יש אנשים שהתחביב שלהם, זה לזהות מסלולים של לוויינים.
נכון.
הם לפעמים באים ומטריעים ואומרים, זיהיתי לוויין שהרבה זמן הלך לאיבוד ולא ידעו איפה הוא, כי זה כנראה זה. אז נכון. כולם יודעים, וגם בישראל בעצם, אחרי כל שיגור, מודיעים בחדשות.
אני גם אוסיף על מה שאמרת, לא רק זה, אלא כל פעם כמה ימים אחרי שיגור, הלוויינים שאנחנו משגרים מופיעים שם ברשימה. אפשר להיכנס לאתר של UNUSA, למרשם השיגורים, ורואים שם, האמת היא שהם מייחסים לנו לפעמים גם לוויינים של חברות ישראליות ששוגרו בכלל על ידי מדינות אחרות, יש שם רשימה של לוויינים, של שיגורים, לא לוויינים, כאילו זה לפי שיגור.
כן.
כמעט מלאה.
עכשיו, האמנה הזאת מתייחסת גם לרישום של השיגור, וגם לרישום של שינוי במסלול של הלוויין. עכשיו, זה מעניין, כי מעניין אותי אם מישהו מתייחס לזה רצינות. למה? אנחנו יודעים על מקרה אחד, אם לא יותר, של לווייני ביון, נקרא לזה רוסים, שמתקרבים ללוויינים אחרים בחלל, מן הסתם בעזרת שינוי מסלול. יש את המטוס האמריקאי, המטוס חלל האמריקאי, נקרא X-37B, שהשד יודע מה הוא עושה שם למעלה, אבל הוא בטוח משנה מסלול. יש הרגשה שהרוסים והאמריקאים לא ממש מדווחים על המסלולים של כל ה... כלי ביון שלהם בחלל, למרות ששתי המדינות האלה חתומות על האמנה. אז מה הקטע?
אני באמת לא יודעת אם הם מודיעים על כל שינוי במסלול או לא. אתה צודק שהאמנה מחייבת להודיע. אני יודעת שלמשל, לוויינים שמשוגרים שהם לא מוגדרים רק לצורכי שימוש שלומני, המטרה שכתובה שם היא מטרה מעניינת, היא ככה מטרה רחבה. זאת אומרת, אני חושבת שהרישום הוא רישום רציני ובאמת משקף את כל השיגורים, אני לא יודעת עד כמה הוא משקף את המסלולים. והאמת היא שזה די טבעי שאני לא יודעת, כי אנחנו לא חברים באמנה הזאת, אז אני לא באמת עוקבת אחרי מה צריך לדווח עדיין על מה. כשנצטרף לאמנה אני אוכל לענות לך על זה במדויק.
טוב, אז נעשה עוד פרק. אז אנחנו סוגרים עכשיו מעגל. אמנת החלל החיצון, ה-OST, נכנסה לתוקף די מזמן, והדוגמה שנתתי בהתחלה, שחברה פרטית משגרת לוויין ממדינה מסוימת, וחלקים של המשגר נופלים בשטח של מדינה אחרת, וגורמת לנזק וכו' וכו', זה משהו יחסית חדש, כי חברות פרטיות שמשגרות לוויינים קיימות נגיד 20 שנה. אני משער שכל הכניסה של עידן ה-New Space, מה שנקרא, החלל החדש, שבו יש חברות פרטיות שמשגרות, בטח הביא או יביא לשינויים באמנה. ואת הזכרת את זה מקודם, שהקופוס יושב ועובד באמת על, על השינויים האלה.
אני לא בטוחה שזה יהיה בהכרח בדמות שינויים באמנה. יכול להיות שזה יהיה, תראה, הפוליטיקה העולמית כיום לא מאפשרת להגיע להסכמות legally binding.
מחייבות חוקית.
נכון.
משפטית.
הם מאוד מאוד קשה להגיע לאמנות היום. היום מדובר יותר על משפט רך. משפט רך זה אומר, soft law, זה אומר החלטות, guidelines, הנחיות, כללים, הסכמות, best standards, כאילו סטנדרטים נאותים להתנהלות. הרבה יותר קשה להביא את העולם היום, רק בעצם בגלל פוליטיקה, גם מסיבות מהותיות אגב, אבל גם בגלל פוליטיקה, להסכמות מחייבות. ולכן, קשה לי להאמין שמישהו יפתח את ה-OST. זאת אומרת, אם היו שואלים אותי, אני הייתי ממליצה לא לפתוח את ה-OST, אלא לעשות על גביה, על גבי האמנה הזאת, או פרשנות מוסכמת, או עוד לגזור, כמו שארבע האמנות האחרות נגזרו מה-OST, אז לגזור ממנה עוד איזושהי הסכמה שתתקבל בקונצנזוס על ידי חברות קופוס. אבל נדמה לי שלהגיע לאמנה מחייבת זה בלתי אפשרי בשנים הקרובות.
אוקיי. תגידי, דיברנו על כל מיני אמנות, ומעניין אותי איפה נכנס פה לתמונה הנושא של סייבר וחלל. הפרק השני בפודקאסט שלנו היה על סייבר בחלל, ויש תקיפות של לוויינים ויש תקיפות של תחנות קרקע. זה משהו שדנים בו?
כן, זה משהו שדנים בו. מהצד שלנו, כלומר מהצד של החלל והדיונים בקופוס, הדיונים הם טיפה פחות מעשיים. אני חושבת שההקשרים המעשיים יותר, אני מכסה גם את תחום הסייבר, את דיני הסייבר הבינלאומיים, אז ההקשרים היותר מעשיים בחיבור הזה מגיעים דווקא יותר מתחום הסייבר, מבחינה משפטית, לא מבחינה מעשית. כאילו לא בהכרח מבחינה מעשית. דנים בזה, מדברים על זה כל הזמן, כמובן. צריך לשמוע את ההתבטאויות של מדינות בחודש האחרון, לגבי החשש מקרבה של התקרבות של לוויין אחד ללוויין אחר, ומה הוא עושה, וזה, כל הדברים האלה עולים בקורפוס. להגיד שאנחנו לקראת במגמה למצוא איזה פתרון או כללים, זה לא יהיה מדויק. בסערי. או לא.
בסדר גמור. ציינתי בתחילת הרעיון שאת סגנית שנייה לראש ועדת קופוס. מתי ישראל הצטרפה לקופוס ולמה בעצם?
ישראל הצטרפה לקופוס ב-2015, וזה היה תהליך, נאמר, מעניין. אנחנו באיזשהו שלב, סוכנות החלל, אגב, סוכנות החלל הובילה את התהליך הזה, משרד החוץ היה שותף לו, אבל ממש הקרדיט כולו לסוכנות החלל, הבנו שישראל היא המדינה שוחרת החלל היחידה שלא נמצאת סביב מדורת השבט. כלומר, זה היה אפילו לא הגיוני ברמת, זה היה מאוד מאוד משונה. כלומר, כל המדינות שעוסקות בחלל היו שמה, ואנחנו לא. ואז ניסינו להצטרף. המעניין בקופוס שגם הזכרתי, רמזתי על זה קצת קודם, שכל ההחלטות בקופוס מתקבלות בקונצנזוס. כלומר, אי אפשר לקבל בקופוס החלטה בהצבעת רוב. ולכן מספיקה מדינה אחת שתתנגד, וההחלטה לא מתקבלת. זה, עברנו דרך לא קלה, עד שהצטרפנו בתחילה בווינה, אגב, קופוס יושב בווינה. בדיונים של קופוס לא הסכימו לקבל אותנו. זאת אומרת, זה לא שלא הסכימו, אלא לא ניתן היה לגבש קונצנזוס. אני מזכירה לך שבקרב החברות בקופוס יש הרבה מדינות שגם מדינות אויב, שמוגדרות כמדינות אויב, וגם כאלה שאין לנו קשרים דיפלומטיים איתם, ולא היו מעוניינות מאוד להכניס אותנו לשם. בסופו של דבר ההצטרפות שלנו התאפשרה כשזה עבר לעצרת האום, וההחלטה, עצרת האום נדרשה להצביע, בעצם התרגיל הפרוצדורלי שנעשה בזכות ידידים באום, ידידים, מדינות ידידות, הייתה שהכניסו אותנו לסל אחד עם עוד, נדמה, אם אני זוכרת נכון, עוד 5 מדינות, מכל מיני מקומות בעולם. וכך יצא שההחלטה על הצירוף שלנו עברה בניו יורק. אגב, ככה גם עברה ההחלטה של ההצטרפות שלי לביורו, של הבחירה שלי לביורו. גם לא עברה בווינה, ובסופו של דבר זה כן עבר בניו יורק בהצבעה.
אוקיי. ועד כמה שזכור לי, אחד מהאנשים שעזר לגרום לזה להתחיל ולהתניע ולקרות זה דני, נכון? שהכיר בינינו.
דני ברוק, שבאמת, כמו שאמרתי, הוא עבד בסוכנות החלל בזמנו, הוא היה יועץ של סוכנות החלל, ומגיע לו קרדיט גדול.
כן, יפה דני, תודה.
אגב, גם למנחם.
גם למנחם קדרון שהיה אז מנהל סוכנות החלל, נכון. שאלה אחרונה להיום. ודיברנו עליה קצת מקודם. טכנולוגיה היא תמיד מתפתחת מהר יותר ממשפט ואתיקה. אמרנו את זה מקודם. לרוב אנחנו מוצאים את עצמנו קובעים חוקים או אמנות אחרי שהטכנולוגיה הייתה שם כבר, אולי לפעמים אפילו אחרי שקרה משהו. רואים את זה גם בחלל, רואים את זה גם בתחומים אחרים. והשאלה היא, האם משפט ואתיקה מצליחים לרדוף אחרי הטכנולוגיה מספיק מהר בתחום החלל? ואם לא, אז מה אפשר בכלל לעשות? כי הרי יום אחד אנשים ינחתו על מאדים ויזהמו אותו, ויום אחד יהיה איזשהו פשע אלים בחלל. זה רק עניין של זמן עד של חברה פרטית באמת תגרום לאיזשהו נזק ותטען שאחריות בכלל נופלת על המדינה שממנה היא שגרה. אז איך, האם יש דרך בכלל, ואמרת מקודם שמנסים, האם יש דרך לדעתך לקדם יותר מהר חקיקה בתחום הזה, כדי לרדוף אחרי הטכנולוגיה יותר מהר?
אוקיי, אני מניחה שאתה מתכוון לרגולציה בינלאומית, כי חקיקות לאומיות יש כל הזמן, וכמו שאנחנו עכשיו התחלנו לעבוד על חוק חלל לאומי, כל מדינה בשלבים שלה עובדת על החקיקה שלה. התשובה הקצרה היא לא. לא, המשפט תמיד יגיע אחרי הפיתוחים הטכנולוגיים, המשפט לא יכול לחשוב מראש בדרך כלל, על מצבים לפני שהם קרו, וגם אין אינטרס לחוקק משהו לפני שהוא קרה, כי אתה לא באמת יודע, זה premature. אנחנו לפעמים, מדינות אמרות, תשמעו, זה נורא חשוב, אבל אנחנו עדיין לא יודעות מה, איזה עמדה לגבש לגבי זה, כי זה מוקדם מדי בשבילנו להבין את כל ההשלכות, את כל ההשלכות הטכנולוגיות, המדיניות, הביטחוניות. אבל במקרה, כל הדוגמאות שנתת, יש להם תשובות. זאת אומרת, במקרה, זאת אומרת, הרי אמנת החלל החיצון קבעה שלמדינה יש אחריות על הסקטור הפרטי שלה. זה אומר שמדינות, מדינה, במיוחד מדינה שמוגדרת כמשגרת, שאגב, לא הזכרנו בסוף מה היא מדינה משגרת, אבל במיוחד מדינה שמוגדרת כמשגרת, היא חייבת לקבוע רגולציה שהסקטור הפרטי שלה יהיה מחויב לעמוד בה. זאת אומרת, בין אם זה לחייב את הסקטור הפרטי לעשות ביטוח צד ג', לא סתם הזכרתי קודם שעדיף שיהיה ביטוח צד ג', כי אחרת כל מדינה שנחשבת מדינה משגרת, היא תהיה מחויבת בנזקים. ההסכם שיסד את תחנת החלל הבינלאומית, מתייחס גם לדברים האלה, לתחום שיפוט, סמכות שיפוט וכל מיני דברים כאלה, לאירועים גם פלילים. אני רק רוצה בכל זאת להגיד מהי מדינה משגרת, כי זה נורא משמעותי, כי זה גם לא אינטואיטיבי. מדינה משגרת קבועה הגדרה, היא גם באמנת הרישום, אבל גם באמנת הנזיקין, יש לזה משמעות גדולה. והיא בעצם כוללת כל מדינה שביצעה את השיגור, מדינה שרכשה את השיגור, מדינה שמשטחה בוצע השיגור, ומדינה שמהמתקן שלה בוצע השיגור. למשל גויאנה.
כן.
למשל. אני מדברת על מתקן ולא השטח. וזה מאוד משמעותי, כי על כל שיגור יכולים להיות הרבה יותר ממדינה משגרת אחת. זאת אומרת, זה יכולה להיות המדינה שהחברה שמשטחה זה שוגר, והחברה שלה הפעילה את השיגור, ואז כל לוויין שיש שם, זה עוד מדינה משגרת.
SpaceX שיגרה את בראשית, לוויין אינדונזי ולוויין של חיל האוויר האמריקאי.
ולכן השיגור של בראשית הוא נחשב לשיגור אמריקאי-ישראלי. גם הוא גם רשום ככה אגב ב-UNUSA שבמקרה בראשית אנחנו רשמנו, לא בגלל שאנחנו חברים באמנה, אלא כי רצינו לרשום.
כן.
כן, אז הגדרה של מדינה משגרת היא גם מאוד מרחיבה, ויש לה, יכולות להיות לה השלכות משפטיות מאוד נרחבות.
טוב, אז קרן שחר, אני רוצה להודות לך מאוד 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 על השיחה המרתקת. אני מקווה כמוך לראות את ישראל מעורבת בעוד ועוד תחומים בחלל, ואותך ואת העמיתים שלך מעורבים בפן המשפטי ומייצגים את ישראל על הבמות הבינלאומיות באום ובמקומות אחרים, בכבוד גדול. אז תודה שהצטרפת.
תודה לך, היה ממש כיף.
אני רוצה גם להודות לצוות של על חלל, הצוות שלנו, אביעד מן הסופרמן שעורך את הסאונד שלנו, איתי לאון הדון קורלאון על העריכה הגרפית הנפלאה, ובנת אנאל שהוא שפיץ כמו SpaceIL על הפרוף צ'קינג שהוא עושה. הוא אחר כך הולך ובודק את כל הדברים שאני אמרתי, מילא את, כנראה שלא טעית, אבל אני לפעמים טועה, אז הוא בודק. הוא אומר לי, ואני רוצה להודות גם לרונן סלומון היה פשוט מדהים ואירח אותנו באולפן שלו, אז תודה רבה רבה לרונן סלומון על האירוח. רוצים לשמוע את הפרקים שלנו לפני כולם ולשוחח עם המרואיינים שלנו ובכלל להתערבב איתנו עם קהילת החלל קצת יותר, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלנו של הפודקאסט. אל תדאגו, אנחנו לא מספימים, אך ורק מדברים על דברים שקשורים לפודקאסט. שלחו לי הודעה וצרף אתכם, אני ב-055-882-4943. נפגש בפרק הבא, אני אייל בן זאב, וזה על החלל. So your brother's bound and gagged, and they've chained him to a chair. Won't you please come to Chicago just to sing? In a land that's known as freedom, how can such a thing be fair? Won't you please come to Chicago for the help that we can bring? We can change the world, rearrange the world, it's starting to get better. Politicians, sit yourselves down, there's nothing for you here. Won't you please come to
אתה יודע שמה שאמרת עכשיו הוא לא נכון, כי זה לא אמנת החילוץ מה שהיית אמור להגיד.
באמת? למה?
כי הדוגמה הראשונה שנתת, שמשהו מתנפץ על חופי אוסטרליה או על עיירה קטנה באוסטרליה, זה אמנת הנזיקין.
לא. עצם זה שספייסיקס, חברה פרטית, שיגרה מארצות הברית, אומר שארצות הברית כמדינה היא liable לדבר הזה, ולא ספייסיקס.
Exactly. The reliability convention, not the rescue convention.
באמת?
כן.
טוב, אז יאללה, בוא נעשה עוד פעם.